שאנחנו הגענו אליה, למרות שניתן היה גם לפרש את זה בצורות שונות, אני מודה שחלק מהדברים שאמרנו הם לא לגמרי מבוססים, אבל בסך הכל התמונה שהגענו אליה הייתה כזאת. פסוק ב' הוא הכנה להבנה נכונה יותר של הפסוק הראשון, על פי תשובתו של רמב"ם. בשאר הפסוקים, א', ג', ד', ה', יש בעצם שלוש פתיחות מקבילות. פסוק א' זו פתיחה אחת, ג', ד' זו פתיחה שנייה, וה' זו פתיחה שלישית. ואשר לפי ההצעה שלנו, א' וה', שתיהן פתיחות לנאום המצוות, ג' ד' פתיחה בסקירה ההיסטורית. הסיבה שהכתוב בנה את זה בצורה כזאת, זה כדי להדגיש שהנאום המצוות הוא העיקרי, לכן גם הפסוק הראשון כפתיחה הוא שייך אליו, גם הפסוק האחרון. בתווך הוא הכניס פתיחה לנאום הראשון שהוא משני. למה צריך פתיחה כפולה לנאום המצוות? כבר אמרתי שנאום המצוות יש אופי כפול, גם כנאום וגם כתורה כתובה. בכל אחד מהפסוקים מבטא את זה לכם כל העניין. זהו, זה התמצית של הדברים, ממש בחצי דקה, מה שאמרנו הרבה מאוד שיעורים. כפי שהערתי תוך כדי דבריי, לא לכל מה שאמרנו יש ביסוס של 100%, אבל נדמה לי שהדברים בסופו של דבר מתקבלים על הדעת. כדאי רק להזכיר נקודה אחת שלדעתי בכל זאת היא נשארה לא קלה, ויכול להיות שבנקודה הזאת צריך לעשות גיוון מסוים, וזה הפירוש שהצענו לפסוק א', על פי רשב"ם, שכל המקומות שנמצאים כאן הם תיאורים של נקודת הימצאותו של משה בשעה שהוא נושא את הנאום של ספר דברים. זה הגיוני שיתארו לנו איפה נמצא משה כאן באמצעות כל מיני ציונים, ויש לזה דוגמאות כמו שראינו. הבעיה היחידה היא שחלק מהתיאורים כאן, אז לפי מיטב ידיעתנו את המקומות הללו, ואני מודה שאנחנו לא מכירים אותם טוב, אבל לפי מיטב ידיעתנו, קשה לראות בהם תיאור לערבות מואב. מילא אם כתוב עבר על אבניהם, אפשר להכניס בזה לכל. גם במדבר, גם בערבה, יכול לפנות בתוכו את הנקודה שבה נושן משה נמצא כרגע, עדיין לערבות מואב. אבל לכן מהמילים מול זו, קצת קשה לראות בתיאורים הללו תיאור של הנקודה הזאת ליד יריחו. מול סוף, אם סוף זה ים סוף, אז זה מקסימום יפרץ אליו. מול סוף שזה יהיה כל כך צמנית וסוף, זה מאוד נוח, מאוד מנוח. אותו דבר בין פרן ובין טובל, רב חזרו ויזר, למרות שהם מקומות שלא כל כך מוכרים, אבל פרן, מזכיר קצת מדבר פרן, וזה לא בערבות מואב. וגם שאר המקומות יש מעלי מקצוע שטוענים שיכולים למצוא לזה זיהויים פה ושם, אסלף של עוד מקומות, והם כולם הרבה דרומה לאזור של ערבות מואב, או מדבר סיני. כך שזה לא חלה, אלא אם כן נגיד, זה מקומות שאנחנו לא מכירים, והם מתארים באמת את הנקודה שבה ראשת משה נמצא כרגע. אני לא יכולה לומר על זה, וזה גרם לחלק מהפרשים לומר שלפחות התיאורים האחרונים של פסוק א' לא מתארים את המקום שמשה נמצא בו כרגע. עבר הירדן מתאר את המקום הזה, במדבר בערבה אולי כן, אבל השאר לא מתארים את זה, ולכן יש שפיתחו כיוון אחר, שהכוונה היא שאלה הם במקומות אחרים שבהם נאמרו, שגם בהם נאמרו קטעים מסוימים בנאום המצוות שכעת הולכים להיות לנאום אחד רצוף. זה קצת מורכב, האפשרות הזאת, אני לא כל כך מצליח להכניס אותה בלשון הפסוקים, אבל זוהי האלטרנטיבה, להגיד שהדברים שדיבר משה ועבר הירדן כאן, חלקם לפחות נאמר גם במקומות אחרים, מעין זה אפשר למצוא בבן עזרא, מעין זה אפשר למצוא בפרשים אחרים, אבל כדי לא לסבך את העניין אותו מובן, אני אשאיר את זה לעיונכם, אני רק אצמד כאן נקודת החולשה, וציינתי את הכיוון הכללי השני האפשרי, כל אחד מכם מוזמן לעיין בפרשים ולראות איך הם מפתחים את האפשרות הזאת. אני לא רואה צורך בעת, לא נכון, אני לא רואה אפשרות בפרט הזמן, זה הכניש עוד שיעור לאפשרויות הנוספות של העניין הזה. רק מילה אחרונה ששאלו אותי ולא היה לנו זמן לדון בה, לגבי פירוש המילה הועיל בפסוק ה'. מה פירוש המילה? פשוט מפני המילונאית, מה זה הועיל? רוב הפרשים נוקטים הועיל ברומן של נתחי, ככה זה גם בספריהם, ככה זה גם בתרגום, ככה זה ברש"י, ככה זה בבן עזרא. בכל הנראה זה בא מהשורש אוואל בערבית, שזה ראשון, והועיל במובן של נתחיל. רצוי להסתכל בקונקולנציה בכל המקומות שנמצאת המילה הזאת בצורות השונות שלה, ולראות איזה מהמקומות מתפרשים בצורה נוחה, על פי ההצעה הזאת איזה לא. יש מקומות שמתפרשים בצורה נוחה יותר, יש מקומות שמתפרשים בצורה פחות נוחה. המקום הנוח הוא המקום המפורסם של אברהם לקדוש ברוך הוא. הננה ראיתי לדבר אל השם, אנוכי עפר בארץ, שבהחלט אפשר לפרש ראיתי במה שהתחלתי, והוא מבקש את הרשות ואת הזכות להמשיך. שאר המקומות, כמו ויורד משה לשבת את האיש, ומשפטים דומים לזה בשופטים וביהושע, ויורד פלוני לשבת אצל פלוני, לא לגמרי מסתדרים עם זה, שם זה נראה יותר כהסכמה, מאשר כהתחלה, אבל יש שרוצים לתת איזושהי משמעות ביניים, ואולי היא היותר קרובה למשמעות של המילה הזאת, התחלה, אבל התחלה של דבר שדורש איזושהי יוזמה ואהבה, דורש איזושהי החלטה, לא דבר שהוא מובן מאליו. למשל, אצל אברהם זה יכול להסתדר, הנה, הועלתי לדבר אל השם, צריך מישהו בשביל להתחיל לפנות בדו שיח עם הקדוש ברוך הוא ולערער על החלטתו, זה ודאי לא התחלה שגרתית, זו התחלה שבורשת יוזמה ואהבה והחלטה. יכול להיות שמשהו בכיוון הזה מפרנס גם את המקומות האחרים, כמו למשל את המקום רואנה בלין וביואן משה לשבת את האיש. בכל המקרים יש בקשה מהאדם או החלטה של האדם לפתוח במגורים אצל אדם מסוים. יש בזה מימד של התחלה, יש בזה מימד של החלטה ושל העזה ויוזמה וכו', אולי משהו באמצע. מה פה יכול להיות מימד של החלטה? אז יכול להיות, אם פה משהו נכון שבארת התורה במובן של כתב ולא במובן של הסביר, אז יכול להיות שבנקודה הזאת יש בהחלט מן החידוש. אם עד עכשיו תורה מגילה, מגילה ניתנה, ובעיקרה היא ניתנה בעל פה למשה, ואם ניתנה בכתב, ניתנה מגילה, מגילה, פה לראשונה ישנה התחלה של כתיבת התורה כיחידה מקיפה, שבעקבותיה אנחנו גם מתמשים במילה תורה לכל חמישה חומשי תורה, אבל כאן התורה זה מקום המצוות שהוא יחידה מקיפה של מכלול המצוות, וכתיבתם והעלאתם על ספר, ואנחנו רואים שהכתוב מקדיש לזה תיאור נרחב. הוא אומר לקוח את ספר התורה הזה, לסנתם אותו, כל משה את התורה הזאת בעצנה, ובכמה מקומות, וכן תעבור את משנה התורה הזאת על ספר, ושם הכתוב בספר התורה הזה, בקללות, במקומות נוספים, ועד יש התייחסות מיוחדת לעובדה שהתורה הפכה להיות ממגילה מגילה או מדברים בעל פה, לדבר כתוב, סגור וחתום שמקיף את כלל הנושאים. יכול להיות שהחיבור שבדבר הזה הצדיק פה את השימוש במילה הועיל משה בארץ התורה. יש כאן התחלה של מפעל שהוא שונה במידה מהותית ממה שהיה עד עכשיו, ולכן ראוי ומוצדק להשתמש במילה הזאת. ובאמת, מכאן ואילך, התורה הופכת להיות לא לקבוצה חוקית, אלא לאוסף אחד מקיף של כלל המצוות של כל תחומי החיים. אז זה השלמה לגבי המילה הועיל, ואני מסתפק בזה. ואתחיל כבר את הפסקה הבאה, כי זאת הגיע הזמן להתקדם. הפסקה הבאה, וכאן לא יהיה לנו מנוס מלחזור במקצת הדברים שאמרנו, כי ניתחנו כבר באופן כללי את המבנה שלה ואת המגמה שלה, אבל לא את הפסוקים שלה, ובדרך הטבע אנחנו נזדקק גם למה שאמרנו. מצד אחד אני אזכיר, אבל כדי לא לגזול מזמנכם ולחזור על דברים, אני אזכיר את זה ממש בקיצור, תיקחו בחשבון שזה מבחינת חזרה מקוצרת על עיקרי הדברים שכבר ראינו. בפסוק ו' מתחיל נאום של סקירה היסטורית, והנאום פותח בציווי לנסוע מחורב לארץ ולא בראשית תולדות עם ישראל, מפני שהמטרה היא לא סקירה היסטורית מקיפה כפי שאמרנו, אלא המטרה היא, כפי שכבר ציינו, המטרה היא להשוות את המסע של דור האבות, המסע של דור הבנים, ולהראות שאי ירושת הארץ ודור האבות, ראינו ודור יוצא מצרים, זה תוצאה של כישלון העם, ואילו המסע השני, בגלל ההתנהגות הנאותה של העם, עד עכשיו הולך למישרים, ולכן צריך לתת את הדעת, לא לענות לפי השם, ולזכות בירושת הארץ. השם אלוהינו פסוק גם דיבר עלינו בחורות דבר עד לכם שבת בהר הזה, פלוס הוא לכם ובו הר המורה ולכל שכניו, בערבה, בהר, ובשפלה ובנגב ובחפלה, ראית הגניב על בנון, הדר גילון הפרט, ראה נתתי בניכם את הארץ, בואו רשות הארץ, ירשבה השם עבדכם, אברהם יצחק ויעקב, את ההם, וזרעם אחריהם. שלושת הפסוקים הללו, פסוקים ו', ז', ח', הם ציטוט מדויק או מורחב של דברי הקדוש ברוך הוא בחורב אל העם המזרז אותם לנסוע ולרשת את הארץ. כבר אמרנו, מילא שאמרנו, שההמשך הלשוני וההגיוני של פסוק ח' היכן הוא? לא בפסוק ט', אלא י' ט', במקום ט' בי' ט'. וניסר מחורב הנלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא. יש קשר רצוף בין הציווי לנסוע לבין הנסיעה עצמה. כל מה שבאמצע עוסק בנושא אחר לחלוטין מהנסיעה, במה הוא עוסק? במינוי השופטים, נושא צדדי לכאורה למסע, וכמובן השאלה הגדולה היא מדוע הוא נקלע לכאן, ואני מקווה לדון בו בדקות הקרובות, אבל לפני כן ניתן את התיאור של, של המסגרת, דהיינו של הפסוקים שלפני והפסוקים שאחרי, אז רק נקרא את הפסוקים שאחרי כדי לתת את התמונה השלמה. ואני שם מחורב פסוק י"ט, ועלה אליך את כל המדבר הירוק והנורא, הוא אשר יתק לדרך הרי מורי כאשר ציווה השם אלינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. אומר לכם, בתם עד הרי מורי אשר השם אלינו נותן לנו, ראי נתן השם אלינו ברך את הארץ, עלה רק, אשר דיבר השם אלינו נותך לך, אל תירא ואל תחת. אם כן, יש תיאור ציוויו של הקדוש ברוך הוא, תיאור המסע ותיאור דבריו של משה, זרזים אותם לעלות אל הארץ. זהו המסגרת. בתוכה, כלל משה מסיבה מסוימת שצריכה בהירות את פרשת מינוי השופטים. כפי שאמרתי לפני שדבר על פרשת מינוי השופטים שנקלעה פה כמאמר מוסגר בצורה קצת מפתיעה, כמה מילים, לא בעריכות, על פסוקי המסגרת. בסך הכל מבחינת התוכן אין בהם דברים שדורשים דיון. יש כאן את הציווי לנסוע, את הנסיעה ואת דברי משה לעם, לרשת, כהכנה לקראת תיאור חטא המרגלים ששיבש את כל המהלך. אבל בכל זאת אני רוצה להעיר קצת על הסגנון, על הסגנון. סגנון הפסוקים, ובמאמר מוסגר אני אומר שהסגנון לא פחות חשוב מן התוכן, מפני שהתורה מביאה את התוכן באמצעות הסגנון, וגם אם התוכן ברור לנו, יש מקום לעיין יפה בלשון שנבחרה לצורך העניין, לראות מה ניתן לדלות ממנה. אז ראשית כדאי לשים לב לניסוח של הציווי, רב לכם שבט בהר הזה. תנו עשו לכם רעמה אמורים לכל שכניו, ראי נתתי לפניכם את הארץ, בואו רשות הארץ, שנשבע השם, לאברהם יצחק ויעקב, זה לא דבר אחרי. אם תעיינו יפה בסגנון, אתם תראו שכל המשפטים שנבחרו באות לשרת מטרה אחת, והיא המטרה בעצם של כלל התיאור, כלל הנאום, והמטרה היא להראות שמצידו של הקדוש ברוך הוא, וגם מצידו של משה כמובן, לא היה שום עיכוב בירושת הארץ, עד רבה, כל דבריהם, כל מטרתם, כל מעיינם, הן של הקדוש ברוך הוא והן של משה, הייתה לזרז את העם בכיבוש הארץ. ואם בכל זאת הדבר לא יצא אל הפועל, הקולם כולו תלוי בצוואר העם. כיצד הדבר בא לידי ביטוי באמצעות המילים שנבחרו? כבר בפתיחה, רב לכם שם את בער הזה, יש כביכול זירוז, הקדוש ברוך הוא כביכול דוחק בהם, רב לכם לשבת, אחים, יש מה לעשות, יש לנו משימה, שאני מעוניין בהשלמתה, רב לכם שבת בער הזה. תנו עשו לכם, ובואו, אני מדלג רגע על תיאור הארץ, שזה תיאור קצת מוזר, קצת, לא לגמרי, אבל תכף נראה מה מוזר בו. פסוק ח', ראה נתתי לבדכם את הארץ, בואו, הורשו את הארץ. על השונות הללו כולם ישונות של זירוז, נתתי כביכול מצילו של הקדוש ברוך הוא הדבר מוחלט וכבר נרסה ולא צריך אלא שהעם יוציא את זה לפועל, הנתינה כבר נרסתה, בואו רשות הארץ, אין מה לעשות יותר, הנתינה כבר קיימת, אתם רק צריכים להיכנס. אשר נשמע השם לאבותיכם, יש כאן אזכור של השורה כדי להראות להם שהקדוש ברוך הוא מצידו מחויב בדבר, כביכול הוא בעצמו לא יכול לשנות, השורה כבר ניתנה. לאברהם, ליצחק וליעקב, חזרה המשולשת היא לומר שכל אחד ואחד מהם כבר קיבל את השבועה בנפרד, וזה מגדיל את תוקפה של השבועה, לתת להם ולזרעם אחריהם, שלא יבוא מישהו ביום השבועה לעבוד, אולי לא מחייבת את הקדוש ברוך הוא מבחינתנו, אז כתוב מוסיף ולזרעם אחריהם. כבר כל הלשונות הם לשונות פשוטים, אבל ראוי לשים לב שהם לא מקריים, אלא הם כולם בנויים בצורה כזאת שתדגיש את מחויבותו, רצונו, והחלטתו הסופית של הקדוש ברוך הוא לתת את הארץ לעם, ואין שום עיכוב מצידו, אדרבה, מצידו נעשים כל הדברים הנצרכים, כל מה שצריך לעשות זה שעם יכנס. כמה מילים על התיאור הקצת מפתיע של המקום. לא כתוב בואו לארץ כנען, לא כתוב בואו ארץ החיתים, האמורים, הכנענים, הפרזים, כמו שאנחנו רגילים, כתוב בואו הר האמורי ואל כל שכנה והערבה. מי זה הר האמורי? מה זה הר האמורי? האם זה כינוי לכלל הארץ? עכשיו אתה כאילו יהיה חלק מן הארץ. עכשיו, באופן עקרוני שתי אפשרויות קיימות, כי האמורי זה אחד משבעת העממים, שאפשר לקרוא על שמו את הארץ כולה, כמו שהכנעני זה אחד משבעת העממים ואפשר לקרוא על שמו את הארץ, גם האמורי הוא אחד מהעמים החזקים, כמו שאומר אבות, אני רוצה לשמעתי את האמורי בפניכם, אשר כגוע בארזים גורו לחסונו כאמורי, הוא אומר, יש בהחלט ייחוד באמורי שהוא בולד מבחינת חוזקות, ואפשר לקרוא לארץ כולה על שם האמורי, וגם המילה הר יכולה להיות כינוי לארץ, כמו הר זה קלטה עם אינו, ובאנו תפעיינו בהר לחלטך שזה כינוי לארץ. כך שמבחינת הלשונות זה יכול להיות הארץ כולה. הבעיה היא שההמשך הוא אל כל שכנה. מי זה שכנה? אם זה הארץ כולה, אז שכנה זה כבר מחוץ לארץ, וזה קצת מפתיע שפה יאמר להם לבוא אל הארץ ואל שכניה. זה לא כל כך צפוי. בייחוד אם אני אראה בהמשך פירוט של שכניו. מי זה שכניו? בערבה, בהר, בשכנה ובנגב. אם בערבה, בהר, בשכנה ובנגב זה פירוט של שכניו, אז ברור שהכוונה לחבלים בתוך הארץ. נמצא שלפי זה הר האמורי, עדיף יותר להסביר אותו, למרות שאפשר גם אחרת, לא כחינוי לארץ כולה, אלא כחינוי לחלק מן הארץ. ושאר האזורים מוגדרים פה כשכניו. הר האמורי ושכניו, היינו האזורים הגובלים בו, ויחד הם מכסים את הארץ כולה. ואם כך נשאלת השאלה, מדוע ההדגשה שהם צריכים לבוא דווקא אל החלק הארץ הזה, הר האמורי, שהוא ככל הנראה, הכוונה בו לשבירת ההר המרכזית, שבירת ההר המרכזית, יותר נכון לומר, של הארץ. ולמה צריך להדגיש את החלק הזה של הארץ? כמדומני שאם רוצים להשיב, אז אם בכלל מכירים בלגיטימיות של השאלה הזאת ורוצים להשיב עליה, עדיף לא להשיב על סמך סברה או איזושהי אסוציאציה, אלא על סמך שימוש הלשון בתוך הלימוד עצמו, הלא המשפט הזה הוא פותח את הלימוד הראשון. זה לראות האם הביטויים הללו חוזרים בצורה זו או אחרת בהמשך הנאום. אולי לשים לב שהעניין האמורי באמת תופס מקום, קודם כל בפסוק י' שקראנו, וניסה את כל המדבר לדון בנורא, אשר ייתן דרך הר האמורי. אז יש חזרה על הכינוי הזה, אבל זה לא מספיק. פסוק כך, ואמר לכם, בתם עד הר האמורי, על הרש. שוב, האם הכוונה הר האמורי הארץ, או חבל הארץ הספציפי הזה, הבאים לא לגמרי ברור. פסוק כף זין, ותרגלו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם נותרנו, הוצאנו את זמן לתת לנו ביד, האמורי להשמידנו, ולקראת סוף התיאור, נאמר שם, בפסוק מ"ד, ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, ולפנו אתכם כשאתם תעשו את הדברים, ויצאו אתכם לסיום החורבן. אם צדקנו שההר זה מקום ספציפי, והאמורי, ולהם האנשים שיושבים במקום הספציפי, מאוד ייתכן שזה לא מקרה שמשה או הקדוש ברוך הוא מגדיר את ההליכה, הליכה אל הר האמורי ואל כל שכניו. כי מעבר לרצון לומר שאתה הולך עכשיו לקבל ארץ, שאז היה מספיק להגדיר אותה לארץ שבעת העממים, יש כאן גם, צריך לעבור את השלב של הכיבוש. והשלב הראשון, כפי שאנחנו רואים בהמשך, זה התמודדות עם האמורי שיושב בהר מסוים, באותה סדרת הר מרכזית שגובלת בדרום, ואז עוד שנייה, אני אגיד את הניסוח הזה, ואז נשמע גם הערות נוספות, ואז יצא שדברי הקדוש ברוך הוא הם לא דברים כלליים, אלא דברים קונקרטיים. זאת אומרת, יש ניסיון לומר שהקדוש ברוך הוא מפנה אתכם לא הפניה כללית בארבע ונותן לכם להסתדר אחרי זה לבד. אלא הקדוש ברוך הוא מתייחס אל המאורע הספציפי שעתיד לקרות. פנו ושאו לכם ובואו ספציפית להר האמורי, כי שם יהיה הקרב הראשון. ואם הקדוש ברוך הוא מזכיר את זה בפירוש, פירושו של דבר שהוא לקח את הקרב בחשבון, ויש כלולה בזה הבטחה להצלחה בקרב הזה. ולכן אין הצדקה והכל הכנה לקראת הביקורת של משה על דברי העם ועקבות דברי המלכים, שהאמורי היושב בהר הזה עתיד לפגוע בנו. אין לזה כל הצדקה, כי הדבר הזה נצפה על ידי הקדוש ברוך הוא באופן ספציפי, והוא הוזכר על ידי הקדוש ברוך הוא כהר האמורי, ועליו נאמר בואו מורשו. ולכן ישנו רצון, ישנה מגמה, להדגיש את הפרט הזה באופן ספציפי, כדי כאילו לרמוז שמצילות הקדוש ברוך הוא הקרב הזה כבר היה מוכרע, אלא שאתם גרמתם לעצמכם לחשוש מאותו האמורי שיושב בהר הזה, ובדיעבד מה שקרה, שהאמורי שיושב בהר הזה באמת ירדו ויקרו אתכם בגלל כישלונכם. ועוד משפט אחד, אולי לא מקרה שבמסע השני כנגד זה כבר אמרנו, נמצאים מתוארים ההצלחות שלהם, מהם ההצלחות שלהם, הניצחונות על סיחון ואוג. אולי לא מקרה שמדגישים שסיחון הוא מלך האמורי. כלומר, אתם חששתם מאמורי אחד, ומתברר שכשמקיימים את דברי הקדוש ברוך הוא, אפשר להשמיד את סיחון מלך האמורי, ובאותה מידה יכולים הייתם להשמיד גם את האמורי היושב בהר ההוא, כי באופן ספציפי הדבר הזה נצפה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואולי בגלל זה בחר הכתוב לנסח את מקום ההגרה לא כתיאור כללי של הארץ, אלא כפותח באותה נקודה ספציפית שעליהם הם יגיעו כדי לרמוז להם שהיא נצפתה וכבר הקרב מצילו של הקדוש ברוך הוא כבר, הוא פה כמה הערות במהלך הדברים שלא שמעתי, אחרת אני מבין שהוא בטל, נשמע את השנייה, כן.
אתה
נשמע שמכל הפסוקים שהר האמורי
זה משהו לא בתוך הארץ,
לא בתוך הארץ. למה לא בתוך הארץ? איך
נשמע שלא
בתוך הארץ?
באתם עד הר האמורי. משהו שכאילו כבר הגיעו לעד האמורי,
אז אם... באתם, אין בקדש פרנאה, והוא לא נמצא הר האמורי. עד ולא עד בכלל. עד יכול להיות עד ולא עד בכלל. באתם עד הר האמורי, עכשיו צריכים לכבוש אותו. זה בתוך הארץ, הר האמורי.
דרך הר האמורי.
דרך האמורי זה משהו אחר. דרך נקראת על שם הנקודה האחרונה שבה, אתה קורא דרך יפו. אתה נמצא בירושלים, אתה הולך במחום יפו, כי הוא מוביל ליפו, דרך שכם, כי הוא מוביל לשכם. דרך הר האמורי, הדרך שמובילה להר האמורי נקרא דרך הר האמורי. הר האמורי בתוך הארץ. זה ברור, לפליט, כל הוויכוח האם הר האמורי זה כלל הארץ, או שזה חלק מן הארץ. אבל אני לא מכיר מישהו שאומר שזה לא בתוך הארץ, ואין להקשות בדרך הר האמורי, שדרך שמובילה אל הר האמורי, לכן היא נקראת על שמו. אז בדרך הם לא בארץ, הר האמורי בארץ, זה ברור. בהמשך הפירוט, הנקודה היחידה, בצדק שאתה מעיר עליה, כל שכנה בערבה, בהר, השפלה ובנגב, זה שרשרות ערים נוספות. יש שדרת הער המרכזית, שדרת הער האמורי, והיא העיקר, ובלבד יש עוד כמה חבלים, שאחד מהם זה עוד שדרת ערים מסוימת, אולי המשכה, אולי השלוחות של המקבדים, אתה רוצה בזה, כן. לא, זה לא יכול להיות בחוץ, זה לא מתקבל על הבעת שזה בחוץ, לפני שהם הגיעו לקדש ברנע, וקדש ברנע זה הגבול של הארץ. והאמורי שיושב בהר ההוא, באו לקראתה, אם זה לא בארץ, מה הם רוצים מהם? הם נלחמים נגד יושבי הארץ, זה לא מתקבל. האמורי יושב גם במדד המזרחי, אבל בינתיים אין להם עסק איתו. צפון יושב במדד המזרחי במקום אחר לגמרי, לא בצד הדרומי. לקדש ברנע זה הנקודה הדרומית, והאמורי יושב בתוך הארץ, מכל ההקשרים ככה. כן.
האמורי
שמסבר פה, בסדר
לא
נדבר, הוא מוכר
אותו הרגיל הקנעני. מה זה נכון?
ולכן מה?
שלכן יכול להיות לשם של כל העם, זה לא מקום, אני לא מקום
ספציפי, אולי נעבור ספציפי, אז יש כזאת, אני לא חושב, אני
לא
חושב, אני לא חושב, אני
לא
חושב, אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא חושב, נקרא את פסוק כך, הוא אמר עליכם, בתם הדר האמורי, ראה ורחת הארץ על הרש, בתם הדר, אתה יודע מה זה לא היה מתוכנן, לא היה מתוכנן. היה מתוכנן להיכנס להר האמורי, ויש שם אנשים, הייתו להם להיכנס, להסתכלו עליהם. היה ודאי אמור להיות פה קרב, בלי קרב, איך אפשר? אלא אם כן אפילו עליהם אינת ההפחת, בסדר, אבל מבחינת חוקי הטבע, כללי הטבע, היה צריך להיות פה קרב. אותו קרב שבדיעבד נקבע בניצחונם של אנשי הר האמורי. ולכתחילה היה אמור להסתובב, זה צפרם שישראל, או ששם היה פילה להם פחד, שפה ילחמו. אבל בדרכי הטבע עבדה שהיה תפועל פה איזשהו עימות. מה ששאלת בשנה הקודמת, ההערה היא נכונה, שמקראים המליקים וכנעניים, וככל הנראה, באותו מקום היו אנשים מזהים אתניים שונים, אבל אני לא יודע את זה מבטר, אני חושב שזה לא מבטר, מה שאנחנו אומרים כעת, אנחנו מצביעים כעת על התאמה פנימית בין הציבור, הר האמורי, לבין ההמשך, והיצא האמורי, היושב בהר ההוא. אז יש כאן איזושהי התאמה פנימית, והפיעה, הסיבור הסביב. זה יכול להיות, במקומות אחרים זה שם כללי לעמים, זה נכון, אבל הר האמורי בהקשר הזה, כיוון שכתוב אחרי זה שכניו, בערבה בהר, אז זה מתקבל על הדעת, ובגלל זאת הסיבה שפירש בגללה שזה סדירה, כי אחרת מה זה שכניו בערבה, אם זה הכל, אז זה כמו שכניו. זה לא מסתדר פה, זה לא בלתי אפשרי, אבל נראה לי יותר רש, שיתפרש אולי אחרת, אבל אני לא רוצה להרחיב פה את הדיבור על אפשרויות נוספות, כי זה לא נקודה מי יודע מה מהותית, רציתי רק באמצעות הנקודה הזאת, להביא איזושהי תפיסה שהסכנון מבטא את הרעיון, אבל יש גם אפשרויות אחרות, כן.
זה אפשר לפרש שבאמת
אמורי, הכוונה
לכל הארץ,
ושכניו
זה שלב נוסף בהתפשטות של עם ישראל
לעבר ירדן המזרחי,
לאחר
הניגוד. רש"י אומר שכניו שזה המון מואב וסעיר, אבל מה זה בערבה, בהר השלה ובנגב, זה כבר בתוך הארץ. זה לא פירוט. ואם זה לא פירוט, אז יש פה איזשהו לסירוגין, הר האמורי, כל שכנה באמר מוסגר, ואז בערבה באה מפרט את הר האמורי. יכול להיות, יכול להיות, אבל אני לא מבין למה שעכשיו התייחסו לשכנה, כשעדיין המשימה העיקרית זה כיבוש הארץ עצמה. לא נראה לי, לא לומר כך, האפשרות קיימת, עובדה של 35 בשוקה, כיוון שאני לא רואה את זה כנקודה קריטית להמשך הדיון שלנו, אני משאיר את זה כאפשרויות שאני הצעתי את מה שנראה לי מתוכם, כן. לא, מתארים לכם, מתארים, התוכנית הייתה להגיע להר האמורי. אומרים להם שזה חלק מן הארץ, שהגבול שלו בנהר פרת, בהחלט, היה תוכנית, התוכנית, לכבוש את הארץ, בנהר פרת, למה, מה? התוכנית הזאת היא לא ראשונית, היא תוכנית שמתחילה בהר האמורי, ואמורה להגיע עד נהר פרת, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, אבל זה היה אמור להסתיים תוך זמן קצר, לא תוך אלפי דורות. למה לא? אם זאת תהיה הארץ, התוכנית היא לכבוש אותה מתחילתה ועד סופה, זה התוכנית הקרוי. בזמן יהושע ככה צריך להיות, מה שלא נכבש, מוגדר כארץ נשארת, שהשאירו אותה שלא כדין. אני לא רואה בזה שום בעיה. אבל יש לי הערה נוספת על דברי משה בפסוק י"ט, שהם אמורים להיות בהתאמה לציבור, ואני שם אחורי ואני לך את כל המדבר העליון והנורא ואשר ייתן דרך הר האמורי, אשר ציווה השם אלינו עכשיו, ונבח יש ברנע, בעת הבא, ואומר לכם, בטר הבא הבא האמורי, אשר השם נתן עליו, ונתן שם את הארץ על ארץ. שוב, אותו עיקרון, יש כאן הדגשה שמצידו של משה, הכל גמור, הכל סגור, השם כבר נתן, אתה רק מה עשות. מילה אחת אני רק רוצה להוסיף על העניין הזה, לאור ההתאמה, בולק פה מאוד משפט שהוא לא מתאים, ונשא בחורב, במלך, את כל המדבר הגדול והנורא הוא אשר ראיתם. לשם מה יש עניין להדגיש את המסע, שבעצם כל המטרה היא לומר, שנסעו מחורב, והגיעו לקדש ברנע, היו יכולים לתפוס את הארץ, והעם נכשל. מה העניין התיאור המפורט הזה של המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם? מה העניין, למה ההדגשה הזה, כן?
בכל
זאת
הם
עברו
אותם,
אבל
חוזר
להם מהר לעבור אותו. מנהל לך שזאת הכוונה. אם נקרא לעצמו זה קצת רחוק, אני פעמדתי בהתחלת הדיון בפסוקים הללו, שצריך להסביר את הניסוח ואת הסגנון לאור המטרה של הסקירה עצמה. צריך לנסות למצוא משפטים בתוך הסקירה, בתוך הנאום הזה, שיעמתו את ההשערה. ההשערה מוחלט הגיונית. מתארים את המסע כמדבר גדול ונורא ההוא, כדי להדגיש את יכולתו של הקדוש ברוך הוא, להוביל את העם המסע הזה. אבל מיניים שזו באמת המטרה הצמויה, אפשר להוכיח את זה מתוך המשך הפסוקים. איזה פסוק? למד א', נכון מאוד. כלומר, כאשר משה עתיד, והוא יודע את זה מראש שהוא עתיד לעשות את זה, זה לא הכל מתוכנן, כל הנאום הזה הוא נאום מתוכנן, כל מילה פה תפויית כבר מראש, באופן כללי. אין איזה סטיות מקומיות באמצע, אבל התוכנית היא ברורה לגמרי, זה לא נאום שהוא מחובר. משפט אחרי משפט, אלא כל מורגן מאוד, שמשה יודע שכל מה שהוא רוצה לומר להם זה שאת המסע הם עשו בהצלחה, אבל הכישלון היה בכיבוש, והוא נבע מדברי המרגלים, ובעמדה שהעם קימץ את דברי המרגלים. ומה העם אומר? אנא אנחנו עולים, אחרי נאמרת את הרבה מהם גדול ברע. מה אומר להם משה כנגד זה? למה הם טועים בזה? ואומר לכם פסוק למד, כ"ט, לא תעצו ותראו מהם, השם עליכם הולך לבדכם וילחם לכם. ומה הראיות? יכול אשר עשה אתכם ממצרים מעיניכם, זה דבר שהוא לא יכול היה להוכיח אותו בתחילת ברב, אבל לפחות הפסוק השני הוא יכול היה להוכיח, הוא במדבר אשר ראית, אשר נשאך, אשר נורכת, אשר ישראל של בנו. כל הדרך אשר הלכתם עד לוחם על המקום הזה. ובדבר הזה, אתכם מאמינים, אשר נורכת. היה כבר תקדים שהשם הוכיח את יכולתו. במדבר אשר ראית, למה זה רומד? זה אותם מילים בדיוק, המדבר, גדול ונורא הוא אשר, ראיתם, משה ידיש את זה כמה פעמים, שהוא לא מביא להם הוכחות משמועה, אלא דברים שמבוססים על ראייה. כלומר, הוא אומר להם, לא, אתם ראיתם את המדבר, ולכן מראש, כשהוא מגדיר את המסע, הוא מגדיר את זה כמדבר גדול ונורא ההוא אשר ראיתם, כדי שהוא יוכל לחזור אל המשפט הזה וללמוד ממנו את המסקנה שהוא צריך לצורך הדבריו בהמשך, כן. אתה צודק במובן זה שיש כאן איזושהי שניות. מצד אחד, פסוק ב', על פי פירוש הרשב"א, בא לתאר את הזמן הקצר שלקח להם המסע הראשון כדי להדגיש את העיכוב של 40 שנה, זה נכון. מצד שני, אני אומר כאן שההדגשה של המדבר הגדול והנורא הוא בא לתאר את קושי המעבר, והרבה שיש כאן ניגוד מסוים, בהחלט יש ניגוד. אבל קודם כל אני משוכנע שאי אפשר לבטל את הניגוד הזה, כי כך עולה מהלשון, המדבר הגדול והנורא הוא. כשאתה אומר גדול ונורא, אתה מדי רוצה להדגיש קושי. האם זה מבטל את הפירוש של פסוק ב'? אני חושב שלא, מפני שיש כאן מטרות שונות שאמורות להיות מושגות על ידי אותו אמצעי, בגלל היבטים שונים של אותו אמצעי. מצד הזמן, מה שרוצים לומר לנו, שהעיכוב הוא גדול מאוד יחסית לזמן שלקחנו להגיע. זה נכון, אבל זה היה מצד הזמן. מצד ההוכחה שיש ביכולתו של הקדוש ברוך הוא לפעול למעננו, זה שזה היה זמן קצר, זה לא מבטל את ההוכחה שבדבר, כי המדבר עצמו הוא מדבר גדול ונורא. ובמקומות אחרים, יוסיפו, נחס פרה באקרב. אז אומנם אי אפשר להוכיח את זה לתקופה ארוכה של 40 שנה, מה אפשר לעשות? מה שאפשר להוכיח? מביאים. אז יש הוכחה שבאותה תקופה של 11 יום, בכל זאת, הייתה פה מעורבות משמעותית של הקדוש ברוך הוא במדבר אשר ראית, אשר נשאך אשר נורך אשר ישראל בכל הדרך שהלכתם. נכון, שהיה ראוי להוכיח את זה מדרך ארוכה, אבל אין דרך ארוכה. אז אז באופן כללי זה הדרך הקטנה. אז יש כאן ניגוד מסוים, אבל אני לא חושב שזה ניגוד שסותר, אלא במידה מסוימת זה משלים. הזמן הקצר מוכיח את גודל הריקום, והמעורבות של הקדוש ברוך הוא מוכיחה את יכולתו להנהיג את העם גם בזמן הקצר הזה. אז אני מסכים להערה שלך, אבל אני לא חושב שהיא יוצרת פה פושט. אבל כפי שאמרתי, כל הדבר הזה הוא רק רקע, אני רק הערתי כמה מילים כלליות, ואני מקצר בהם כדי לנסות להבין מה עושה פה המאמר המוסגר, ואני ברשותכם מקדיש את הדקות הבאות אל המאמר המוסגר, דהיינו את מינוי השופטים. אני מקווה שמספיק לומר לפחות את עיקרי הדברים, גם אם לא את כולם. ראשית, אני מסב את תשומת לבכם לכך שהקטע הזה הוא מאמר מוסגר, לא רק מצד תוכנו, אתם רואים שהרצף הוא בולק בין פסוק שלפניו והפסוק שאחריו, אלא הוא מאמר מוסגר מעוד שתי סיבות. קודם כל מצד המיקום הכרונולוגי שלו. מתי מינה משה שופטים? האם בשלב הזה שבין הציווי לנסוע ובין הנסיעה? האם זה הזמן שמבחינה היסטורית זה קרה? קשה להשיב על השאלה הזאת, אבל אפשר לנסות. הסיפור של מינוי השופטים, איכן היה? מתוך הנחה שהכוונה פה לסיפור ביתרו, הנחה שנבדוק אותה יותר מאוחר, אבל מסתבר לדעת שזאת הכוונה, אם כי אני מרשה לעצמי לדבר על זה בהמשך. הסיפור של יתרו לפחות מסופר לפני בכלל שקיבלו מתן תורה. אלא שמזה אי אפשר להוכיח הוכחה מוחלטת, כי היא ידועה שיטת רש"י בשם חז"ל, שיתרו, לפי דעה מסוימת, ואחר מתן תורה הבאה, ורש"י אומר שגם מי שאומר לפני מתן תורה הבאה, אז המשך הפרק שמדבר על המשפט, זאת אומרת, לאחר מתן תורה, כי איך אפשר להודיע על העם את חוקי אלוהים ואת תורותיו לפני מתן תורה. אז אם זה לא במקומו, אז אין לנו שום קריטריון לקבוע מתי קרה הסיפור הזה. אבל מצד הסברה, האם כל הסיפור הזה יכול לקרות לאחר הציווי? זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מצווה לנסוע, ואז פתאום יתרו רואה את משה יושב על העם מבוקר עד הערב. הציווי לנסוע היה מתי? היה זמן רב אחרי מתן תורה. הציווי לנסוע, מתן תורה היה בחודש השלישי, והציווי לנסוע היה בשנה השנית בחודש השני, ב-20 בחודש. אז עברו כמה? עברו כמעט שנה, אבל קצת פחות משנה. עכשיו, מתי יתרו ראה את משה יושב לשפוט את העם? רק אחרי, בדיוק ביום אחרי שנצטווה לנסוע, פתאום הוא ראה אותו יושב, הוא אומר לו, מה אתה עושה לעם? הוא לא מתקבל על הבא. גם המפרשים שמפרשים, רש"י לפחות, שאומר, ואם למחרת, אומר רש"י למחרת מתן תורה. אז גם אם לא נקבל את הפירוש הזה, אבל ההיגיון אומר שזה לא קרה אחרי הציווי לנסוע, 11 חודש הוא לא ראה כלום, פתאום הוא ראה. כמובן השאלה היא מתי הוא בא. אם הוא בא ממש יום לפני הנסיעה, אז אולי באמת לא נשאר לו זמן לראות. אבל כל הקומבינציה הזאת היא בהחלט לא חלקה. אני לא יודע אם היא בלתי אפשרית, אבל היא לא חלקה. הרבה יותר סביר שזה קרה אי שם בתקופה של השנה שבה הם ישבו. ופה זה מסופר בין הציווי לנסוע לבין הנסיעה. סביר יותר לומר שזה לא קרה שם, אלא שמסיבה כלשהי משה רואה צורך להזכיר את זה במקום הזה, על פי הכלל שאין מוקדם ומאוחר. הקישור הוא ענייני ולאו דווקא קישור היסטורי כמונולוגי. אבל יש נקודה נוספת שאני מבקש להסב את תשומת לבכם אליה, זה הצד הראשוני. אני תמיד מנסה להחזיר אתכם אליו, נדמה לי שהערתי על זה כבר. כן, יכול להיות שהערתי, אבל אני לא בטוח, אבל אני מניח שכן. הביטוי, אמר לכם בעת ההיא, דיברנו על זה שבעת ההיא מציין מעבר מוסגר, לפחות בספר דברים, וכנראה גם ביהושע, איזה ביהושע. אבל בדברים הסברנו את זה, או שאת... טוב, אז כאילו זה לא אותו פורום, אז אני אגב כמה מילים על העניין הזה. הביטוי בעת ההיא, ככל הנראה, לפחות בספר דברים וביהושע, אני לא מתחייב פה לכל המקרא כולו, ברגע הזה לא לספר בראשית או לספרים אחרים, אני ברגע הזה מצמצם את דבריי לספר דברים. ולעניות דעתי, וכבר כתבו על זה, הביטוי הזה מציין מאמר מוסגר כמעט בכל מקום שבו הוא נמצא. זאת אומרת, זה ביטוי לשוני שיש לו הוראה מדויקת. אני לא יודע כמה דוגמאות להביא, כי כל דוגמה תדרוש מאיתנו להבין אותה, ולהבין אותה לוקח זמן, זמן פועבוע הזאת, הבעיה העיקרית. אולי אי אפשר בלי דוגמאות בכלל, אבל אי אפשר סתם להגיד דברים כאקסיומה. אני אומר לי שתי דוגמאות, אחת מדברים, אחת מיהושע, ואני בראש אומר שאני אקצר מאוד בהם, ואשאיר לכם את העיון המפורט, כי בכל אחד משניהם ניתן היה גם לפרש אחרת, רק שנדמה לי שלפי הניסוח הזה הדברים יהיו יותר ברורים ובהירים. אבל אני מודה שאפשר לפרש אחרת, ובדרך כלל יש מפרשים שפרשו אחרת, ואין לי זמן כעת להתעכב ולהסביר מדוע הפירוש שאני מציע הוא בצורה מוכחת טוב וטוב. תעלו בבקשה בפרק ט' דברים, נביא לי דוגמה אחת משם, ואחרי זה נעבור לספר רפואה דוגמה אחת וזה נסתפק. כמה פרשים שרוצים להוכיח דברים, מתפקים בשתי דוגמאות, וזה נכנס לגמלה. פרק ט' מסתיים במה? פרק ט' מסתיים בתפילתו של משה על חטא העגל. הוא אומר שהוא עלה לפני הקדוש ברוך הוא 40 יום, והתנפל לפניו 40 יום, כי אמר השם להשמיד אתכם, פסוק כ"ח, והתפלל השם ואמר, השם נעים, אל תשחט עמך ולחרפך אשר פנית בגבולך. זכור לעבדיך וכו'. אז הוא מתפלל, הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא עתיד להשחית את העם, והרף ממני והשמידם, הוא אומר לו, אל תשחט. כך נגמר פרק ט'. משה לא משחזרת, זה מספר את הכל, זה המון דברים שקרו כעת, זה הכל סיפור דברים. מה משה מספר אחר התפילה? מה הוא היה צריך לספר אחר התפילה? שהוא מספר על התפילה. מה אני מצפה לשמוע אחרי שהוא מספר על התפילה? התשובה נגדו, כי התקבלה תשובתך או לא? מה ענה לך הקדוש ברוך הוא? האם הוא מספר את זה? זה תלוי. בפרק י' פסוק א' הוא אומר, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך של אחת המלים כראשונים. אז יכול להיות שזו היה התשובה, אם פסול לך של אחת המלים כראשונים. כנראה שהוא קיבל. אבל לא נגענו אליו, מפני שאנחנו רוצים תשובה ברורה. משה אמר, אל תשחט. מה אמר אליו? הוא ישחית או לא ישחית? אני רוצה להבין. פסול לך של אחת המלים, מעלה אליי הרע, ועשית לך, ויכתוב, ותכתוב, ותיתן. טוב, אבל מה עם הגזרה? רוצים לשמוע שהיא התבטלה. לא רוצים שזה יישאר באוויר. האם הוא אומר את זה באיזשהו מקום או לא אומר? עוד הפסוק אומר, פסוק י'. פסוק י' הוא חוזר לעניין, כנראה. ואנוכי עמדתי בה, כי אני לא שם, אביינו מאמן לילה וישמע, וישמע השם אליי גם הפעם ההיא, לא אבא השם השחיתך. זה ממש כמו הלשון, אל תשחית. ואני אומר מראש, אני יודע שאתם מן הסתם, לפחות פנקיכם, מכירים את פירוש רש"י, שהוא אמר שפסוק י' בכלל לא מדבר על 40 יום של התפילה, אלא על 40 יום שלישי. זו שיטה מאוד מאוד מפורסמת. אבל, אבן עזרא חולק, ואני יודעתי, כפי שאמרתי, אני לא יכול להאריך בדבר, פסוק י' חוזר לפרק ט', פסוק כ"ה, וזה אומר, ל-40 יום של התפילה, בגלל שהוא העריך בדברים, ועל זה הוא אומר, וישמע השם אליי גם הפעם ההיא, אהבה של השחיתך. ואז הוא מספר לנו את התשובה. מה יש בין התפילה לבין התשובה? יש את פסוקים א' עד ט'. מה המבנה שלהם? אני מבקש לתת לתשומת לבכם למבנה הבא, ואני לא אאריך בו. א' עד ה' מתאר את קבלת לוחות שניים. פסוקים ו' ז' פסוקים קשים מאוד, שאני לא נכנס אליהם כרגע, אבל הם תמוהים מאוד בהקשרם כאן. ואילו פסוקים ח' ט' מדברים על הגדלת שבט לוי. אם אני מתעמד בפסוקים ו' ז', שתי הפסקאות האחרות פותחות באותו ביטוי, באיזה ביטוי? ראית, גם באלף וגם בחט. ולעניות דעתי מה שזה בא לומר, זה שני מאמרים מוסגרים בתוך הסיפור הראשי, ואני אומר במפורש, שאני מדלג על ו' ז', אני לא נכנס אליהם, אני עושה לחיים קלים, כי אחרת הרי נגמר גם בשיעור הזה, וגם אותם אנשים כמה שבועים אחר כך, ואני לא יכול להרשות לעצמי את זה, ואני בינתיים מתעלם מהם. אלף עד ה' וחט ט', שניהם מאמרים מוסגרים הפותחים בביטוי בעת ההיא. ושניהם עוסקים בנושאים שקשורים איכשהו לעניין, אבל הם מפסיקים את הרצף הסיפורי. נתינת לוחות שניים והגבלת שבט לוי קשורים למעשה הרגל בצורה זו או אחרת. אבל הרצף הסיפורי הראשי זה מהתפילה אל וישמע השם אליי. אז הנה לנו דוגמה נוספת לרצף סיפורי שנקטע, והקיטוע מתאפיין בשתי הפסקאות שלו בביטוי בעת ההיא, ואני אסתפק בזה. הדוגמה הנוספת שאני אביא, חלק שאני אומר אותה רשו ביהושע, חלק לא, אני אומר אותה בכל מקרה בקיצור. בפרק י' א', י' א' ביהושע, פרק י' א' ביהושע, פסוק, פסוק ט' ז', ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, הארץ ופה הנגב, כל ארץ הגושן, את השכונה ואת הערבה, ואת הארץ לשכונתו, ואז יש פירוט, מאיפה לאיפה. הפירוט נמשך, 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 ואני קורא יהושע את א' ט' ז', ובאופן נחקוע בפסוק כ"ג יש עוד פעם, ויקח יהושע את כל הארץ, פעם נוספת, אבל לזה יש המשך, ויתנה יהושע את נחלת ישראל. ופסוק כ"ג נראה כמתאר דבר שלם, ויקח, ויתן, זו התמונה השלמה, לקיחה מיחד נתינה לשם. אבל פעולת הלקיחה התחילה כבר פסוק ט"ז רק שהיא תוארה שם באריכות. בגלל שהיא תוארה באריכות, לפני שמשלימים את הנתינה, חוזרים עוד פעם על הלקיחה. עד כאן תמונת הפסוקים. בכל הפסקה הזאת יש שני פסוקים שהם לכאורה מאמר מוסגר, וזה פסוקים כ"א כ"ב שמדברים על החלפת הענקים. זה לא פסוק שנושא אופי של סיכום. כל הפסוקים בסביבה נושאים אופי של סיכום. ויקח את כל הארץ, ויצנח, כך צריך להיות. באמצע נכנסו שני פסוקים שמתארים מאמר ספציפי, שזה השמדת הענקים, והוא ככל הנראה מאמר מוסגר, והוא ודאי לא אירע בין פעולת הלקיחה לבין פעולת הנתינה, הוא לא מתקבל על הבעל. לא תוך כדי הלקיחה, בין הלקיחה לנתינה, הוא הלך להשמיד את הענקים. זה קרה באיזשהו שלב, שכתוב בחר לתאר אותו כאן, מסיבות שאני לא אעמוד עליהן כרגע. ואגב, זו דוגמה ממש מתאימה אלינו. כמו שאצלנו לא יכול להיות שבין הציבור לנטימה קרה הדבר הגדול הזה, רק כאן כאן זה סביר שבין הלקיחה לנטימה נכנס פה העניין של המלחמה בענקית. מי שהספיק לעקוב, אני שמח, מי שלא כבר הספיק, יכול לשאול את זה אחר כך, אני לא רואה מקום להתעכב הרבה על הדוגמאות, אני מעדיף לחזור אלינו ולהתעכב יותר על הפרק שלנו. אני חוזר לך שאמרתי, הביטוי בעת ההיא, יש לו הוראה של איזשהו מאמר נכון. טוב, זה לא נותן לנו כמעט שום דבר, סך הכל אומר לנו שאתה נמצא באיזשהו קטע שקוטע את הרצף. אבל העובר הבא היא חסר מהדיון, דהיינו למה זה בכל זאת נמצא כאן. אני רוצה לחזור על הדוגמה מיהושע, להגיד אותה, אני מקווה שתסתדרו או שתסתדרו או שתסתדרו אותה בהמשך. לפני שאני דן בתחקיד של הפסקה הזאת כאן, אני חושב שמן הראוי, מצד הסדר הטוב, להבין קודם כל מה כתוב בה. אי אפשר לקרוא למינוי השופטים ומיד לעבור להסבר מה זה עושה כאן. ולא, לא, לא הולך ככה. צריך להבין את הפסקה הזאת בצורה יותר מפורטת. בלי זה, כל תשובה לא תהיה מספיק מדויקת ולא תהיה מבוססת. אז אני רוצה לנתח את הפסקה הזאת כאילו שאומר לפני עצמה. תתארו לעצמכם שפסוקים ת' עד י"ח לא נמצאו בתוך הפרק, אלא נמצאו בנפרד. ולומדים אותם בנפרד. אחר כך נראה מה הם עושים בפנים. המבנה שלהם, אני מעדיף תמיד להתחיל מהמבנה של הפסקה הזאת. אם תעשו אחרי הפסקה תראו שהביטוי בעת ההיא חוזר עוד פעמיים. איפה? פעם אחת כבר ראינו בפסוק ת', אבל עוד פעם אחת בפסוק ת' ז', פעם שלישית בפסוק י' ח', עכשיו אין פה כבר תשובה, אז נמשיך בדרכנו בעקוד, לא נורא. וכן, תנסו לראות האם הביטוי המשולש הזה מחלק את הפסקה הזאת באופן טבעי לחתימותיה. במילים פשוטות יותר, האם יש הבדל בין הפסוקים עד ט"ו ומי ט"ו ואילך? נתחיל בזה, נעבור על אותם האם יש הבדל בין הפסקה עד ט"ו ט"ו ואילך? כן, משרד התוכן, כן. עכשיו.
זה נוגע
לשופטים. אבל שופטים
זה
מה זה? הפסקה
השנייה,
נדעת שופטים. הראשונה למה?
הראשונה
לעם. מה זאת אומרת לעם? למינו,
יש למינו
שם. לעם? הוא לא ממנה שם?
לא.
פסוק ט"ו למשל? הכתובת משתנית, אתה אומר. הפנייה
משתנית. הוא מדבר על
כולם,
כולם אנשים חכמים פה.
הוא מדבר על כולם. הוא כאן מדבר על השופטים. זו הערה נכונה, אבל צריך לצרף אותה להערה ששמעתי פה בקריאת ביניים, שהפסוקים הקודמים מדברים על גופו של המערכה. כלומר, שפסוק ט"ז ואילך זה מעין השלמה. גופו של המערכה הוא אב ט"ו. מהו גופו של המערכה? סיפור המינוי. והוא מסופר על פסוק ט"ו, לא יותר. אין אחרי זה המשך שכתיבו במעשה עצמו. המעשה עצמו נסתיים בתדמה ותיאורטי, יכולתי להסתפק בו כדי להבין מה קרה. לא יודע אם בצורך ההמשך אני יכול להסתפק בו, אבל לצורך הבנת המורה הוא מספיק. הפסוקים עד תדמה דוברים את כל מה שיש לדעת לצורך המעשה. משה לא יכול להחזיק מעמד, הוא החליט לפצל את זה, בחר אנשים, מינה אותם, נגמר. מה עושה פסוק ט"ז ואילך? נוסיף סוגיה נוספת, והיא דברי משה עם השופטים, איך הם צריכים להתנהל. עכשיו, למה הפסקה הזאת נוספה? למה תריה צבא את השופטים? מפני שנוצר פה מעמד חדש, עד עכשיו לא היה. משה היה שופט, וכל העם היה באותה דרגה מולו. מצרת עצמו, הוא צריך לצבות, מקבל ציבורים לקדוש ברוך הוא. ברור מה שנוצר מעמד חדש, מעמד השופטים, אי אפשר ליצור מעמד מבלי להנחות אותו כיצד להתנהג. מי יודע מה יעשה המעמד הזה עכשיו? הוא מקבל סמכויות, והוא במידה מסוימת מרומה מהעם, הוא יכול לנצל את זה בצורה לא נכונה, יכול לפרש את הכידון הנכון, ובכלל יכול לא להבין מה נדרש ממנו. אז זה טבעי שתבוא עכשיו פסקה שבה משה יעמיד את אותו מעמד, את אותם שופטים, על מפקידם המדויק, לא ליצור איזשהו ניגוד או חיכוך בינם לבין העם. על פי זה אני יכול, לא חייב, אני יכול להציע פירוש של פסוק י"ט שייצור פה את התמונה באופן מלא, פסוק יוחד, סליחה, וזה יוחד קצת סדור, מצווה אתכם, בעת ההיא, כבר דברים אשר תעשו. אם ילך על פי ההבחנה שנאמרה קודם, שהוא הפסקה הראשונה הוא מדבר אל העם, הפסקה השנייה אל השופטים, אז בשלישית אל מי? שוב אל העם. אבל הפעם, אני יכול לומר שזה לא בדיוק כמו העם של הפסקה הראשונה. מדוע? כי יש, עכשיו, אני לא יודע אם זה קורה לשופטים או לא קורה, זה ספק. ויכול להיות, יכול להיות, אני אומר זה בבאות, אבל לא נשמע לי מתכוון על הדבר, זה לא סיבה מספקת, אבל בהחלט מספקת למציע זה כאפשרות, שפסוק י"ח הוא השופטים. זאת אומרת, הפסקה הראשונה מדברת על כלל העם, הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא צריך לעשות משהו. ליצור מעמד נפרד. יצר אותו, מעמד השופטים. אז נוצרו בעצם שתי קבוצות בעם, השופטים מצד אחד, והמשפטים מצד שני, שזה מה שנשאר מהעם, כלל העם. כדי לא ליצור איזשהו עימות או חיכוך בין שתי הקבוצות הללו, צריך להעמיד כל קבוצה על תפקידה, ולכן, ועצבי את שופטיכם בעת ההיא, ועצבי אתכם בעת ההיא. שימו לב, שופטיכם לעומת אתכם, תקשיבו לצליל. ועצבי את שופטיכם, אז למי הוא מדבר? הוא מדבר אל העם, וזה גם צריך לתקן את הניסוח, הוא עדיין מדבר אל העם, אם כי הוא מדבר עם העם על מה שהוא אמר לשופטים, הוא קורא לשופטים שופטיכם, אז הוא אומר אתכם לפי זה, מי זה אתכם, זה אתם להבדיל מן השופטים, כי אלו השופטים קיבלו איזשהו מעמד מיוחד, אז לכן נדמה לי שאני יכול בהחלט להעלות את ההצעה שלי, שהיא לא תספור את הלשון, עד הרבה תתאים לו, משה יצר שני מעמדות, ומספר לעם שהוא ציווה את שופטיהם, איך להתנהג עליהם, והוא ציווה אותה, דהיינו את העם, להבדיל מהשופטים, את כל הדברים אשר תעשון, זה ניסוח כתוב, יכול להיות שהכוונה הדברים אשר תעשון כדי שלשופטים יהיה קל או תהיה אפשרות מתאימה לשפוט אתכם. אולי בניסוח כזה אני הייתי אומר, ציוויתי את השופטים עליכם וציוויתי אתכם על השופטים. וציוויתי את השופטים איך להתנהג אתכם וציוויתי אתכם איך להתנהג לשופטים, ונדמה לי שניסוח כאילו מאותו נמצא בגמרא במקום מסוים. אמנם פה זה לא מפורש, כי כתוב בדברים אשר תעשו, זה לא דווקא אשר תעשו ביחס לשופטים, אבל בכל מקרה, מה שאתם תעשו משפיע בצורה זו או אחרת על השופטים. אז אני יכול בשלב לא הרבה רק לתאר את מבנה הפסקה, זה לא נותן לי שום דבר ממשי מצד התוכן, אבל זה איכשהו מבהיר לי קצת יותר את מה שיש פה לפניי. יש פה תיאור של מינוי השופטים, עם ציווי של משה לשופטים, איך להתנהג אל העם, ואולי ציווי אל העם במקביל לציווי לשופטים, ומעניין שכל אחד מהם פותח לבית ההיא, כאילו יש כאן יחידות משנה של אותו מאמר מוסגר. כל זה עדיין לא נגע אל התוכן, וכאן אני רוצה, לא נשאר זמן רב, אבל בדקות שנותרו אני רוצה לדון בנקודה, לדעתי שהיא בסיסית כאן, ורמזתי אליה בפרקים הקודמים. אנחנו בהנחה פשוטה אומרים שהפסקה הזו מדברת על מינוי השופטים. על סמך מה אנחנו אומרים את זה? איזה מילים בפסקה גרמו לנו לומר שמדובר על מינוי השופטים? חכמים, נבונים, ידועים לשבטיכם. מי אמר לך שאלה הם לצורך משפט דווקא? איפה ספרים אחרים? תן לי דוגמה. בבקשה, אם אתה לא טועה, תבדוק. האם ביתרו התכונות הללו נקבעו כתכונות שנדרשות משופטים? אם מה שגרם לכם זה התכונות, אז מה יתרו? אז אתם בדיקה, אי אפשר... האם יתרו קבע את התכונות הללו כתכונות דרושות לשופטים? אתה אומר לא?
למה
אתה הגיע לזה? שאלה נוספת, אולי המקום שאתה תביא יהיה לו קושי אחר. אז תראה, הוא יביא דוגמה, הוא יביא דוגמה, לבדוק אותה, נראה דוגמאות אחרות. שם כתוב משהו אחר לגמרי, וזה גם כן להפסיק אותם. שם כתוב אנשי חי, יראה אלוהים, אנשי אמת, שונאי בצע. לא כתוב לא חכמים, אבל אתה לא יכול להסתמך על זה כהוכחה שפה מדובר על שופטים, אלא כמסמך הסברה. הסברה, כידוע, היא יכולה להיות לכאן ולכאן. האם יש הוכחות אחרות שמדובר על שופטים, כן? כתוב פה שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, זה אומר שזה שופטים? אי אפשר לשים משהו אחר בהיררכיה של שרים? בצבא אין דברים כאלה? למה זה רב לך לחשוב שזה שופטים?
גם שיתרו
מדבר על שופטים. יתרו, הפרשה של יתרו נאמר ששמו אותם בצורה הזאת, זה נכון. כלומר, אני מבקש לדייק. הלשון של הרתמה, ואני לא אומר את הדברים סתם, אני מדגיש את זה כי אני רוצה לבנות עליהם איזושהי תפיסה, איזשהו מהלך בהמשך, אבל חשוב לדייק כבר בשלב הזה, בכל מקרה. העצם ההגדרה של שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, לא מוביל אותי בהכריח למשפט. גם בצבא יש היררכיה וגם כל מיני פקידים, בכל מיני ממשלים יש היררכיה כזאת, לא דווקא בגלל קשר למשפט, סתם קשר למנהל תקין. אז זה כשלעצמו לא מוכיח שזה משפט. אבל, אתה צודק, שאת ההיררכיה הזאת מצאנו אצל יתרו במינוי השופטים. טיעון אחד, מה עוד? מה עוד גרם לנו לחשוב שזה מינוי שופטים?
ההמשך.
פסוק ט"ז, ועצבי את שופטיכם. אז לא צריכים להתעלם מהנקודה הברורה. ועצבי את שופטיכם. משפט פרק צדק, בני ישראל מנחמים בן גרוע, הכל פה, כל הפסוקים פה, מכאן ואילך, הם משפט מוחלט. אבל, כדאי לשים לב שזה רק בחלק השני, אני חילקתי את היחידה הזאת לשלושה, אתם זוכרים. בחלק הראשון, האם נזכרת המילה שופטים, משפט, לשפוט, משהו מהשורש הזה? אין, אין. לא רק שאין, אלא יש ניסוחים שלא כל כך הולכים לכיוון הזה. והסימן בראשיכם, אני לא יודע, את מי שמים בראש? בהכרח ששופטים שמים בראש, בראש שעושים גם... מה? גם שוטרים ראיתי הרבה שמים בראש, מה שמים בראש? מנהיג. מנהיג, כן, מה אתה רוצה לומר?
אני חושב המילוי, הוא אחד שאתה מצטוק, לא מצא
חן ראי
ובכן.
כן. אז כן מישהו שאמור
לטפל
בדברים האלה. איזה דברים? שאתה אומר... נו, אז משפט? למה?
בדרך כלל,
מי שאמור לטפל את הדברים. עד רבה, איכה אסתה לבדי, תוכחן ומצא חן ראי ובכן. זה מוכיח שנובר פה על שופטים? כן או לא? אמרו פה שכן, מישהו לא חולק? עולה בבקשה, מה אתה אומר? למה?
למד
על
בעיה
במנהיגות,
הוא לא יכול לטפל
בכל הריבו. תוך החן, רבכם, אני חושב שיש מקום לקבל את דבריך, למרות שזה לא הכרחי. כי מצאנו ריב במקרא באיזה הקשר, ריבו של העם? הריב של העם עם השם, למשל. והם בריבה, מה הם ביקשו? ביקשו מים, זה לא עניין של משפט, עניין של הנהגה. ריב בין שניים, אתה צודק, אבל רבכם, יכול להתפרש רבכם שלכם עם הקדוש ברוך הוא, או איתי, או עם מנהיג, או משהו כזה. מצעכם ותוכחכם גם כן יכול להתפרש כהכבדה בהנהגה. ולמה נלך נכון? האם לא מצאנו את הניסוח הזה לא בעניין משפט? בתורה לא מצאנו את הניסוח הזה איכה יצא לבדי או לא אוכל לבדי סעת אתכם לא בהקשר של משפט? מצאנו איפה? עכשיו בא לך, אני מבקש מכם להסתכל שם ותראו עד כמה הדבר הזה מסבך את התמונה אצלנו, ממש מסבך אותה. אני לא יודע אם הוא מטה אותה לצד האחר, אין ביכולתו לעשות את הפרשה לצד האחר, אבל יש ביכולתו לסבך את העניין. במדבר י' א'. ואיפה נתחיל? וזה? איזה פסוק? י' א'. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. מה הוא אומר פה? לא אוכל לבדי שאת אתכם. לא אוכל לבדי שאת אתכם. ומה ההקשר שם? שם אין הקשר של משפט בכלל. שם בסך הכל העם מבקש כל מיני בקשות שמשה כבר לא מסוגל למלא אותם. הוא קשל כוח הצבא, קשל כוח המנהיג. מה?
יש פה
תשובתים וחבד הדברים,
זה
בחלוקה של הדברה, אבל
שמדובר פה
יותר גמי שופטים,
כי
בהנהגה לא חלק את זה לשופט, אלא... נכון, נכון. כלומר, אני רמתתי לזה בזה שאנחנו בעלותך, זה עוד לא יתה את זה לכיוון בעלותך בשביל באופן מוחלט, אבל מהסיבות שמנינו קודם, כי שרי הלווים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי אחרות לא נמצא בעלותך, זה נמצא ביתרו. אבל, בעלותך מה כן יש? יש מינוי 70 על זקני. ואולי, אני אוסיף עוד מילה אחת שאולי קצת תפתיע אתכם, אבל כדאי לתת עליה את הדעת. בפרשה אצלנו כתוב, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, ושוטרים לשבתכם. ביתרו יש שוטרים?
לא, אבל
שרי, אבל שוטרים, כן. ביתרו, אנחנו לא נוכל ליתרו, ביתרו יש שוטרים. בעלותך יש שוטרים?
כן.
איפה?
זקני
הרב. בא לי 70 על זקני, שידעת כי הם זקני הרב ושוטרה. אז אני כבר לא יודע איפה אני עונה. שוטרים נמצאים דווקא עם הזקנים. למרות שאולי ההיגיון היה אומר שצריכים להיות יחד עם השופטים, כמו שאתה אומר, שופטים ושוטרים ניתן לך בכל שערים. אבל פה נמצא ברקע או יתרו או בעלותך, אז אני כבר לא יודע איפה אני עונה. אגב, לגבי השוטרים, האם הם בני זוג של שופטים או בני זוג של זקנים, זה ככל הנראה תלוי בשאלה מה אתה כולל במושג שוטרים. כבר אמרתי לכם באחד השיעורים הקודמים, שאסור לנו למהר ולהטעין מילה במקרא עם המשמעות שלה היום. אל תצלבו את השוטר במקרא בהכרח כמו שוטר במשטרת ישראל, כי זה לא בטוח. בשביל לדעת איך נראה, אני מתכוון איך הוא נראה מבחינת התפקיד שלו, שוטר במקרא, צריך פשוט לאסוף את הדוגמאות של המקרא ולראות מה ההקשר מלמד. וגם לשון חז"ל יכולה להועיל, אם כי כמובן ברובד שלה יש גמרא, אתם יודעים קידושין, אם אני לא טועה נמצא בקידושין, כל מי שהוחזקו אבותיו משוטרי ערבים לא צריכים לבדוק בשלושת היחסים שלו, בפרק רביעי, אני זוכר נכון בקידושים, תבדקו את זה, וזה אם שוטר, הכוונה שוטר, כמו שאנחנו מכירים היום, אני לא מבין מה זכה שלא יבדקו בשלושת היחסים שלו. ואלה, בסנהדרין, אז לא מעניינים מי בסנהדרין מישהו, אלא מישהו מלוכה מכל מו. אבל מזה למדנו שהשוטרים של תקופת חז"ל עדיין, לפחות של הברייתא הזאת, זה לא סתם תפקיד, איך נאמר, הוצאה לפועל, זה משהו שצריך להיות קשור לאדם שיש לו שלושת יחסים מתאים, אבל איזושהי מדרגה שיותר מאשר סתם. שוטה שאנחנו מכירים, אני יודע, אני אומר את זה רק כסברה. בכל אופן, אם נחזור לענייננו, מה שאני מבקש לומר זה שהפסקה אצלנו היא לא חד משמעית לגמרי. יש בה לשונות לכאורה מכאן ומכאן. נכון שהפסקה השנייה, ט"ז ואילך, היא חד משמעית. אם כתוב, צווה את שופטיכם, ושפטתם צדק, אז זה ברור לגמרי. אבל אני שואל, האם זה מקרה, בדרך כלל במקרה כידוע אין מקרה, אבל האם זה מקרה שהפסקה הראשונה, שהיא גופו של מעשה, אבל הפסקה השנייה היא רק הרחבה. הפסקה הראשונה, מי איפה, מי ח' לא, מי ת' עד ת' ו', דווקא בה לא יימצא עניין המשפט בשום צורה שהיא. לא, לא המילה לשפוט, ולא אני לא יכול לשפוט, ולא השופטים, ולא מילוי השופטים. הכל נהדר, זה מקרה. האם זה מקרה שיש פה לשונות, איכה יצא לבדי, לא אוכל לצאת לבדי שהם נזכרו בבעלותך? אבל אפשר לומר מקרה, יכול להיות, הכל פה זה יתרו. אבל יש עוד נקודה אחת שגם אותה צריך לצרף לעניין. אם הכל פה מכוון ליתרו, אז איפה יתרו? הלו מי אמר את כל הנושא של הייתה? זה יתרו אמר אותה, נכון? הוא אמר, משה היה ממשיך, מה יתרו אמר לו? זה אי אפשר. פה משה לוקח את הקרדיט לעצמו. אז אולי ניתן לענות על השאלה הזו באופן נקודתי, והמפרשים עונים עליה, רמב"ן עליה ואחרים. ובכל זאת יש מקום לשקול האם לא רוצה לאסוף את כל הפרטים הללו, לפתח איזושהי גישה. אני לא יכול להגיד שזה בעלותך, כי כתוב פה אחרי זה שופטים, זה בעלותך. כתוב שרי אלפים שרנו, שרי חמישים, גם בפסקה העיקרית, הראשונה. וזה לא נזכר בבעלותך. אבל האם אני יכול להגיד בשקט שזה יתרו, ככה בפשטות? מסופקני. השאלה אם יש דרך אחרת, או זה או זה. אז אם פה לא הולך ופה לא הולך, האם יש דרך אחרת, אני לא אוכל כעת להעריך בזה, אבל נדמה לי שצריך לשקול פה איזשהו ניסוח אחר. שיתחשב בכל הנתונים שאמרנו כעת, תשקלו את האפשרות הזאת, תנסו להרהר בה. בכלל, אם זה נכון שיש מקום לשקול פה משהו, ואולי תחליטו שזה חד משמעי אחת משתי הפרשיות. אבל תשקלו את העניין, אני אנסה פעם אולי לנסח איזשהו ניסוח שיפרנס אולי את הקשיים וייתן לנו כיוון חדש.